ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. בשוליים יש כותרת, נושא, וכך כתבנו, הסבר פסק של רבה, שבמקרה שנכנסה אישה ברשות לביתו של אחר, לאפות, ואחר בהמתו של בעל הבית את העיסה ומת, חייבת האישה לשלם על העיס, אותו בהמה שמתה. הגמרא, היא איתתה דעלתה למיפה לאפות בהו ביתה. עתה ברכה, זה עז, דמרי דביתה, עז של בעל הבית. אכלה ללישה חביל ומית. חביל נתחמם ומת, מת העז. חייבה רבה לשלומי דמי ברכה. רבה חייב את האישה לשלם על העז. למה פליגה עד הרב? האם נאמר שרב החולק על רב, רב שראינו בשיעור הקודם? דאמר רב, הביא לה שלא תאכל. כלומר, לא היה לעז לאכול, ולכן אין לחייב האישה. ובכל זאת, רבה אומר, חייבת האישה. אמרי, האחי השתה. הגמרא אומרת, איך אתה בא להשוות את דינו של רב כאן לדינו של רב? התם, הדין של רב שלא ברשות. הדין של רב מדובר על כניסה שלא ברשות. לא קביל עלי נטירותה. ולכן, בעל הפירות במקרה של רב, הוא לא קיבל על עצמו שמירה, ולכן אם בהמה של בעל החצר אכל את הפירות, אי אפשר לחייב את בעל הפירות על נזק שנגרם לפרה, לבהמה של בעל החצר, בטענה שהשמיע רב, היה לה שלא תאכל. האחה, ממשיך הגמרא אומרת, שרבה מחייב ברשות. האישה הזאת נכנסה לאפות ברשות. קביל עליה נטירותה. האישה קיבלה על עצמה לשמור שלא יקרה נזק לבהמת בעל החצר. הגמרא שואלת, ומה ישנה מהאישה שנכנסה לתחון חיטין אצל בעל הבית שלא ברשות? והחלטן בהמתו של בעל הבית פטור. בעל הבית פטור על כך שהוא אכל את החיטין שהאישה הזאת הכניסה. ואם הוזקה, חייבת. ואם הבהמה ניזוקה, אז האישה חייבת. תאמה, למה היא חייבת? שלא ברשות. הברשות פטור. עכשיו בואו נשווה. כאן אנחנו אומרים שאם האישה נכנסה ברשות, היא פטורה. ולפני כן, ויש לנו גם חיצים מצד הגמרא, ולפני כן רבה חייב את האישה שנכנסה ברשות. הגמרא עונה, תשימו לב, התשובה היא 5 שורות. אמרי, לתחון חיטין, המקרה האחרון, כיוון דלא באיה צניעותה מידי, לא באי מסלקי מרוותה דחצר נפשיו, מאחר שלתחון חיטים לא דרוש איזושהי צניעות, ואנחנו נבהיר את זה עוד מעט. אז האישה הזאת שנכנסה לתחון, זה לא סיבה להסתלקות בעל הבית מהמקום. ועלי ידידי, זה על הבעל הבית, רמי נטירותה, לשמור על הבהמות שלו. ולכן אם האישה נכנסה ברשות, זה לא פותר בעל הבית לשמור על הבהמות שלו שהם לא ינזקו. אבל למיפה במקרה הקודם שהאישה נכנסה לאפות, כיוון דבעיה היא צניעותה, היא צריכה ללוש את האישה, וזה מחייב אותה להבשיל לשרוולים, ובכך היא מגלה זרועותיה, מרוותה דחצר, בעל הבית של החצר, מסלקי נפשה, הם מסתלקים משם, כדי שהיא יכולה ללוש בלי פגיעה בצניעות. הלכך, אז לכן היא נמצאת שם לבד. עלה דידה רמיה נטירותה, לכן עליה מוטל השמירה שבעל החצר, שבהמות בעל החצר לא ינזקו. הכניס שורו לחצר בעל הבית. כעת יש לנו להסתכל בשוליים המעוין. התייחסנו על זה אולי מקודם, אבל כאן נקרא מהשוליים, הם פסקי רבה שראינו כבר, התחלנו במקרים של נזיקין סביב כניסה לרשות חברו, והדגשנו לתחון חיטים, למיפה, ועוד פסקי רבה עכשיו. אמר רבה, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, וחפר בה, השור חפר בה בורות, שיחין ומאורות. כל מיני סוגים שונים של חפירות. בעל השור חייב בנזקי חצר, הרי החצר היה שטח שטוח, וכאן השור הזה בא וקלקל, לכן בעל השור חייב לשלם על הנזק שנגרם לחצר. ובעל חצר חייב בנזקי הבור, אם אחר כך הוא הפקיר את רשותו. אנחנו נסתכל ברש"י באמצע עמוד בערך, ובעל חצר חייב בנזקי הבור אם הפקיר רשותו. ואף אגב דכתיב כי יכרה איש בור מדייקים, ולא כי יכרה שור בור, הנימי לבבור ברשות הרבים, ולאו עלי דידי רמיה למלויה, זה לא מוטל עליו למלות אותו. אבל זה בניגוד לכאן שמדובר בבור שנחפר ברשות פרטי, ברשות היחיד. אותו בעל החצר הוא מתחייב בנזקי הבור, כי היה לו למלות אותו. לקראת זה בתוך הגמרא, הוא בעל חצר חייב בנזקי הבור, אף אגב דאמר מו כי יכרה איש בור ולא שור בור, אחא כיוון דאית ליה להיך למלויה, היה מותר על בעל החצר למלות אותו לפני שהוא מפקיר את רשותו, ולא כמליה, והוא לא עשה כך, כמאן דקריה דם, זה כאילו הוא עצמו חפר הבור. והפסוק שפותר, כמו שאמרנו מקודם ברש"י, מדובר ברשות הרבים, שאם שור של אדם חפר בו ברשות הרבים, לא אומרים שמוטל על בעל השור למלות אותו בו. ויאמר רבה, ממשיך הגמרא, הכניס שור לחצר בעל הבית שלו ברשות, והזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק בו, שהוא נתקל בו באותו שור, חייב. רבץ פטור. רש"י אומר, רבץ פטור, כסרקא דאיתך אשתא. רבץ זה שיבר כלים או נתקל בו בעל הבית לאחר שרבץ. זה האב אמינא. שלגבי אותו שור שנכנס שלא ברשות, אם השור הזה רבץ ואמרנו ובכך שיבר כלים או נתקל בו בעל הבית, שואלת רמה בתמיה, ומשום דרבץ פטור? אמר רב פאפה, מהי רבץ? מה זה רבץ שפטור? שהרביץ גללים ונתנפו כליו של בעל הבית, כלומר לאחר מכאן. תהביה גללים, הגדר של הגללים בור, ולא מצינו בור שחייב בור, שחייב בור את הכלים. יש בפסוק כתוב שור או חמור, ואנחנו דורשים שור ולא אדם, חמור ולא כלים. ומה שמוגדר כבור לא חייב בו משום נזק לכלים. עכשיו, מה שאמרנו, הניחה לשמואל, כלומר, כל תקלה בו הוא. כל תקלה, כלומר, גם דברים שאדם לא הפקיר אותם, הם מחייבים עם, משום בו. אלא לרב, דאמר, עד מפקר לי, רק אז הדבר נחשב בו, מהי איקה למימה, למה רבה פותר על נזק שנגרם לכלים, הרי לא מדובר בבור. אז אמרי, הגמרא עונה, סתם גללים מפקירי מפקיר לו. יש לצאת מהנחה שבעל הבהמה הפקיר את הגללים, ולכן דינם גם לרב כבור, ובור לא חייב על כלים. ואמר רבה, נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק בו, חייב. הזיקו בעל הבית, פטור. אם בעל הבית הזיק את זה שנכנס שלא ברשות, בעל הבית פטור. אמר רב פאפה, לא אמרן, אלא דלא הווה ידע בי. זה שפותרים בעל הבית אם הוא הזיק את הנכנס שלא ברשות, זה שפותרים בעל הבית, זה רק אם לא הווה ידע בי, שבעל הבית לא ידע שהוא נמצא שם. אבל הווה ידע בי, הזיקו בעל הבית חייב. אבל אם בעל הבית הכיר, ידע שההוא נכנס שלא ברשות נמצא, ובא בעל הבית ומזיק לו, בעל הבית חייב. מה הייתה מה? משום דמר לי, הניזק יכול להגיד, נהי דעית לך רשות להפוק, יש לך רשות להעיף אותי, זה כן. להזוקי לת לך רשות, אבל להזיק אותי אין לך רשות. ויעזדו לתמיו. אנחנו בשורות האחרונות שמענו את דברי רבה ופירושו של רב פאפה, וכאן הגמרא אומרת שהם הולכים לשיטתם. דאמר רבה ויתימה רב פאפה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות. רש"י מביא שניהם ברשות, כגון ברשות רבים או חצר השותפים, או שנתן לו בעל הבית רשות להיכנס, אז המצב הוא ששניהם נמצאים באותו מקום ברשות. מה זה שניהם שלא ברשות? כגון אומר רש"י, שניהם רצים ברשות הרבים. הזיקו זה את זה, חייבים. הוזקו זה בזה, פטורים. תמה זה שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות. אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות, זה ברשות פטור, שלא ברשות חייב. לדעתי העיקר נמצא ברש"י בדיבור המתחיל זה ברשות פטור, בין הזיק, בין הזק דה בידיים, בין הזק דה ממילה, ובדלו ידע לי. ורק אז אפשר להגיד פטור, וזה מה שרב פאפה אמר מקודם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, שור שנפל לבור והבאיש מימיו. תחת הכותרת מבנה אתם רואים צורת פפיון, כתבנו שני שלבים בהבנת רבה. הגמרא, נפל לבור והביש מימיו, חייב. אמר רבה, לא שנו, אלא שהביש בשעת נפילה, רק אז חייב. אבל לאחר נפילה, אם השור נפל וכעבור זמן הבאישו המים, פטור, מה איתה, מה? ושור בו, כי מבחינת הגדרות, שור מת בתחתית הבור, דינו בור. ומים, מה דינם של המים? כלים. ולא מצינו בור, דהיינו עכשיו זה השור שמוטל בתחתית הבור, דינו כבור. ולא מצינו בור שחייב בור את הכלים. הניחא לשמואל, מה שאמרנו עכשיו, שהשור שמוטל בתחתית הבור הוא דין בור, זה נוח, זה מסתדר לפי שיטת שמואל, זה אומר כל תקלה בור הוא. ושור ככה שמוטל על הרצפה, דינו הוא נחשב תקלה. אלא לרב, דאמר, עד דמפקר, אין לתקלה דין בו, עד שהבעלים מפקירים אותו, מהי עיקר למימה? כל מה שהסברנו עכשיו, שאם השת המים הוא אחר נפילה פטור, בגלל שהשור דינו כבו, לפי רב, לא ראינו שהפקיעו את השור, אז איך נסביר מה שרבא אמר? אלא היא יתמר אחי יתמר. אמר רבא לא שנו, אלא שיב איש מגופו. כלומר שהשור היה מלוכלך בטיף, וזה מה שקלקל המים. אבל איב איש מריחו פטור. סתכל ברשי, אבל מריחי לאו גופי הוא. דסירחון דנבלה ממילא עטילה, ונבלה גרמה הוא שגורמת לסירחון שיבוא. אז אומר רבא שאם הקלקול המים הוא על ידי כך שהתקלקלו מסירחון, אז פטור. מה הייתה? מה? גרמה ביעלמה הוא. השור עצמו, אנחנו מדברים על בעל השור, הוא יהיה פטור, כי השור עצמו רק גרם לסירחון לבוא. וגרמה באמה לא מחייב. היה אביו או בנו לתוכו משלם את הכופר. ומי? התם הוא, ותם פטור מן הכופר. אז אנחנו כעת רואים מעוינים, ובשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו שלושה פירושים להסביר תשלום הכופר במשנתנו, דרי אין תם משלם כופר. אמר רב, אנחנו ממשיכים בגמרא, במועד, אז זה לא כאן תם גרידה, אלא מה? במועד ליפול על בני אדם בבורות עסקינן. לכן מדובר, לכן אפשר לדבר על תשלום כופר. שואלת אומר, אחי, בר קטלה הוא, אם הוא מועד ליפול על בני אדם, הוא חייב סקילה, הוא מנפילה ראשונה, הוא כבר הומת, אז איך הוא מגיע למצב שהוא מועד לכך, אם כבר בנפילה ראשונה הוא הומת? אמר רב יוסף, דחזה ירוקה ונפל. הנפילה על בני אדם לא היה בכוונה. רש"י אומר, דחזה ירוקה, עשב על פי הבור, הוא בא לאכול ונפל. דאך נפילה לא יכוון. ומי הוא כופר שלא בכוונה, משלם בנפילה אחרונה. ואומר, ממשיך רש"י, ואף על פי שאין השור בסקילה, ושמינן לרב דאמר פטור מזה ומזה, שהוא פטור מסקילה וגם מכופר, הנימילי במועד לנגיחות בכוונה, ורק לאגמה בראשונה, ונגח ארבע שלא בכוונה, פטלי מגזורת הכתוב, דכתיב, השור יסרקה וגם בלב. כל זמן שאין השור בסקילה, אין בעלים משלמים כופר, אבל זה שלא הייתה בו חיוב סקילה כלל, אין הדעתו אלא לכופר של שן ורגל בחצר הניזק, תאוקמינן ברגל שדרסה גבי תינוק בחצר הניזק, תאיקה כופר ברגל, ואף אגב דשלו בכוון ההוא ואין השור בסקילה, פחינמי גם כאן יש להסביר על אותו משקל. פחינמי דחזה ירוקה הוא ירק ונפל, תולדה דשני, מתכוון להנתו, ולא התכוון להרוג בן אדם. אז אנחנו חוזרים לגמרא. שמואל אמר, באמת אנחנו מדברים בשור תם, והכופר שהוזכר זה בעצם חצי כופר. המאני רבי יוסי הגלילי היא, ואמר תם משלם חצי כופר. אולה אמר, המשנה שלנו מדובר בתם. רבי יוסי הגלילי היא, ואמר כרבי טרפון. דאמר קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, החינמי כופר שלם משלם. בשלמה לאולה היינו דקטני, אני יכול להבין לפי דברי אולה שאמר שהכופר כאן הוא יהיה כופר שלם כי מדובר בחצר הניזק, אז אני מבין היינו דקטני מה שמובא במשנה היה אביו או בנו לתוכו, אז הם בעלי המקום ומיטתן הוא מיטה בחצר שלהם, חצר הניזק, ועל פי זה אפשר להבין דברי אולה שהשווה בין דין קרן בחצר הניזק לדין כופר מיטת אדם בחצר הניזק. אלא לשמואל מה יהיה אביו או בנו אפילו אחר נמי, לפי הפירוש של שמואל למה המשנה מזכירה אביו או בנו, גם אדם זר יהיה תשלום של חצי כופר על יבד רבי יוסי הגלילי. הגמרא אומרת שבאמת כך, זה לאו דווקא אביו ובנו, אורחי דמילטה קטני, דוגמאות מן הרגיל ולא מעבר לכך. ואם הכניס ברשות בעל חצר חייו, נזכיר שלפי התנא קמא הוא חייב בגלל שהוא מקבל עצמו שמירה גם בסתם, גם בלי לומר ואני אשמירנו. לפי רבי אין קבלת שמירה אלא אם כן פירש שתכניס ואני אשמור. התמר רב אמר הלכתה כתנא קמא שיש קבלת שמירה גם בסתם, גם באמירה של תיכנס, ושמואל אמר הלכתה כרבי. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו הגמרא מביאה ברייתא בנושא קבלת שמירה ומקשה על הברייתא דהי גופה קשיא. הגמרא מראה סתירה דרך דיוקים, אנחנו מבליטים אותם בצורת בית. הסתירה מהרישא והסיפא. מבחינת מבנה יש לנו בשורות הבאות כמה סימונים, והצורת בית אנחנו מציינים שזה תחילת הדיוק. פס מפותל יבליט את המילה דבסטמה, כלומר בלי קבלה מפורשת. המשולשים יופיעו בשני כיוונים, הם מסקנות הפוכות של הדיוקים, ובכך רואים שאי גופה קשיא. אחר כך בצורה שאנחנו קוראים הרגש, גם מספרנו אותם, שלוש תשובות להסביר הברייתא. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, כנוס שורך ושמרו, הזיק חייב, בעל השור יהיה חייב, הוזק פטור, עכשיו הסיפה, כנוס שורך ואני אשמרנו. הוזק חייב, אז בעל החצר יהיה חייב. הזיק פטור. אומרת הגמרא, וכאן תשימו לב, בנוסף לסימונים שהקדמנו כבר, קושיה ארוכה, שזה מגיע עד לאמר רב אלעזר, והוא הראשון מנותני התשובות. אז אמרנו שהברייתא הקצרה הזאת היא סותרת את עצמה מבפנים. אמרת, מצד אחד הרשע אומר, כנוס שורך ושמרו. הזיק חייב, אז בעל השור, אם השור הזה הזיק, הוא יהיה חייב לפצות. הוזק, אם השור שנכנס הוא עצמו ניזוק, פטור. תמה דיאמר לי שמרו, בגלל שהבעל החצר אמר בפירוש שמרו, ואם מה הוא הזיק, דחייב בעל השור, הוא פטור בעל החצר. אפשר לדייק מכאן, הסתמה, אם בעל החצר לא אמר ושמרו, אלא אמר כנוס שורך, אם היה כך, אנחנו נדייק, חייב בעל חצר, אם השור הזה הזיק, בעל החצר יהיה חייב, כי הוא לא היטיל באופן מפורש שמירה על בעל השור. אז אם היה סתם, אז אומרים, חייב בעל החצר, הוא פטור, הוא פטור בעל השור. למה? דבסתמה מקבל עלי נתירותה. באמירה סתמית של כמו כנוס שורך, בעל החצר מקבל על עצמו שמירה. ברצוני רק לדייק את עצמי, במקור עצמו שכתוב כנוס שורך ושמרו, בעל החצר הטיל השמירה על בעל השור, הזיק חייב, אז הגמרא העירה שאז חייב בעל השור ופטור בעל החצר, בעל החצר יהיה פטור בכך שהשור הזה הזיק. אז דייקנו, אבל אם לא היה אמירה מפורשת שמרו, אז בסתמה, אם השור הזה שקיבל רשות להיכנס אז והזיק, חייב בעל חצר, הוא פטור בעל השור. בעל השור יהיה פטור על היזק ששורו איזיק. דבסתמה מקבל עלי נתירותה. באמירה סתמית, כמו כנוס שורך, הוא בעל החצר מקבל שמירה. אימה סיפה, כנוס שורך ואני אשמרנו. בעל החצר אומר באופן מפורש, אני אשמור. הוזק חייב, הזיק פטור. אם השור שכעת נכנס עם קבלת שמירה מפורשת מצד בעל החצר הוזק, אז הוא בעל החצר יהיה חייב. תמה דאמר לי ואני אשמרנו, הוא דמחייב בעל החצר, הוא פטור בעל השור, כי הרי בעל החצר קיבל על עצמו באופן מפורש שמירה. הסתמה, אבל אם לא היה קבלה מפורשת, חייב בעל השור, הוא פטור בעל חצר. דבסתמה לא מקבל עלי נתירותה. באמירה כמו כנוס שורך, סתם, בלי קבלה שמירה, הוא לא מקבל שמירה. הטען לרבי. תאמר עד שיקבל עלי בעל הבית נתירותה. אז יוצא כך, אם אנחנו נעקוב אחרי מה שסימנו, סתמה לפני כן, לפי הרשע, הדיוק מהרשע מוביל אותנו לומר שבסתם מקבל נתירותה. הדיוק מהספר מוביל אותנו להסיק בסתם לא מקבל נתירותה. והשאלה פה, רישה, רבנן וסיפה, רבי, האם נסיק שכך הם הדברים? שאותו ברייתא קצרה מחולקת בין שני תנאים, וכידוע זה לא מצב אידיאלי. אמר רב אלעזר, תברא מי ששנה זו לא שנה זו. ורש"י אומר, רישא רבנן וסיפא רבי. כן, ככה צריכים לקבל את הברייתא. רבה, פגישה שנייה, אמר כולה רבנן אי. איידי דנסיב רישא שמרו, כולה רבנן אומר שבסתמה אדם מקבל על עצמו לשמור. רישא שמה ברישא כתוב שמרו, או הבעל החצר מטיל באופן מפורש השמירה על הבעל השור שנכנס, ולכן אבל בסתם השמירה מוטל על בעל החצר. המאחר שברישא כתוב שמרו, תנה סיפה ואני אשמנו. אבל על האמת, גם בלי קבלה מפורשת, בעל החצר חייב לשמור. רב פאפה אמר, כולה רבי היא. והסיפה דווקא, שאם, כמו בסיפה, ואני אשמרנו, רק אז הוא בעל החצר חייב על השמירה. עוד פעם, אין חיוב שמירה, אלא אם כן מקבל באופן מפורש. וסבר לה כרבי טלפון. סיפה, הוא אמרנו עליבא דרבי, והוא סובר כרבי טלפון, ואמר קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם. הלכך, עכשיו עם ההקדמה הזאת הגמרא ממשיכה לפרש את את הברייתא, ואנחנו הוספנו פה צורת כתר, ובשוליים כתבנו שתי אפשרויות של אמירה של בעל החצר לבעל השור שנכנס עם שורו לחצר. ממשיך הגמרא, הלכך, אמר לי שמרו, כמו שראינו ברישא, אם בעל החצר אמר לבעל השור באופן מפורש, אתה תשמור על השור שלך, לא מקני לי מקום בחצר. בעל החצר לא מקנה מקום לבעל השור בחצר, והביא לי, ונזק שם יהיה ככה, קרן בחצר הניזק, כי החצר הוא כל כולו של בעל החצר, ואם כמו שכתוב ברישא השור הנכנס הזיק, איפה? הוא הזיק ברשות הניזק, והביא לקרן בחצר הניזק, וקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם. אז בעל השור חייב לשלם נזק שלם אם השור שלו הזיק. לא אמר לי שמרו, אם בעל החצר לא הוסיף את נקרא זה הציווי, הבקשה הזאת, אומר רק כנוס, אקנויי אקני לי מקום בחצר, והביא לי חצר השותפים, וקרן בחצר השותפים אינו משלם אלא חצי נזק. נפנה כעת לרש"י, לקראת סוף העמוד, כולה רבי היא. זה כמובן שיטת רב פאפה, שכל הברייתא אליבא דרבי וסיפא דווקא, כי בסיפא ראינו קבלת שמירה באופן מפורש. ורישא, לא תידוק מינה הסתמה הוזק חייב, דהיינו שלא נעשה דיוק כזה שאם בעל החצר נתן רשות, אנחנו חוזרים לרשע, נתן רשות להיכנס ולא הטיל שמירה על בעל השור, ואז היה מקום אולי לדייק, סתמה הוזק, שור הנכנס הוזק, חייב, כוונה בעל החצר, בוודאי סתמה נמי היזיק חייב, אם השור שנכנס אחרי שקיבל רשות להיכנס, אם הוא היזיק, בעל השור יהיה חייב, הוזק, פטור, בעל החצר יהיה פטור, כי בעל החצר לא קיבל באופן מפורש לשמור. והי דנקת ושמרו, ברשע מה שקטני תיכנס ושמרו, יש מטה אחרת, לא כדי לדייק כמו שאמרנו עכשיו, אלא מה? לחיובי נזק שלם כמר. בזה שהשור הנכנס ובעליו נאמר לו אתה תשמור עליו, זה אומר שהחצר הזה לא הוקנה חלק ממנו לאותו בעל השור, אלא כל כולו של בעל החצר, וזה הופך אותו להיות חצר הניזק. ובכך השור שנכנס, אם הוא מזיק, הוא ישלם נזק שלם. ושמרו, אני קורא עוד פעם, והי דנקד ושמרו לחיובי נזק שלם כמר, אם הוזק שורו של בעל החצר, אם אותו שור שנכנס מזיק לשור בעל החצר, הוא ישלם נזק שלם, כי אז החצר הוא חצר הניזק, הוא משלם נזק שלם. הסתמה חצי נזק, אם לא נאמר ושמרו, אלא כמו שראינו בגמרא, זה הופך את החצר להיות חצר השותפים, ואז אם הוזק השור של בעל החצר על ידי השור שכנס, השור הנכנס ישלם חצי נזק. עד כאן שיעורנו להיום.